הסוגיה שאני רוצה לעסוק בה היא סוגיית קורבן התמיד. בני עדות המזרח כל יום אומרים פעמיים את הפרשייה הזאת. כן, מי שלא משתכנז. אשכנזים בראש חודש ככה פוגשים אותה. ככה... אתה אומר? אשריך. בדיוק. ארוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יבגרו. הפרשייה הזאת מופיעה כפרשייה פותחת של החצי השני של פרשת פנחס. לא ניכנס כאן לכל המבנה של הפרשייה הזאת שהוא באמת מיוחד, והמפרשים ניסו לעשות בו איזשהו סדר. חצי השני, פרקים כ"ח כ"ט, עוסקים בסוגיית הקורבנות, והפרשייה הפותחת היא פרשיית קורבן התמיד. נקרא אותה ביחד. נזכור שיש לה מקבילה קודמת בשמות כ"ט. שמות כ"ט בפרשת תצווה, בסוף הציווי על הבגדים, אחרי הציווי על הבגדים מופיע הפרק שעוסק בהקדשת הכהנים, פרק ובסופו של פרק כ"ט מדברים על המזבח, וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים מן השנה שניים ליום תמיד. זה פרשייה שמקדימה את הפרשייה שלנו, למעשה כבר מדברת על קורבן התמיד בשמות כ"ט. אנחנו נשווה את שתי הפרשיות הללו אחת לשנייה. לאור ההשוואה הזאת נראה מה מיוחד אצלנו, מה הדגש אצלנו, ולאור זה ננסה לבנות כמה קומות בהבנה של קורבן התמיד. אני כבר מוסר מודעה שזה לא מסודר לי לגמרי בראש, אז איתכם הסליחה מראש אם זה קצת מבולבל. מדבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. ואמרת להם, פעם שנייה, גם פסוק ב' פתח ככה, זה האישה אשר תקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. והעשירית האיפה, סולת למנחה, בלולה בשמן קטית רביעית העין. זה המנחה שצריכה לבוא עם הקורבן. עולה תמיד העשויה בהר סיני, עולה תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח אישה להשם, פסוק ו'. ועכשיו הנסחים. ונזכור רביעית העין לכבש האחד, בקודש אסך נסך שחר להשם. ועכשיו החזרה לתמיד של בין הארבעים. ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר וכנזכו תעשה, אישר ריח ניחוח להשם. במבנה הלשוני של הפרשייה הזאת אפשר, כבר בקריאה, התאמתי כמה דברים, נדגיש אותם. אחד, פסוק ב' פותח ב- ואמרת להם, וגם פסוק ג', כאילו יש כאן שני ציוויים מקבילים, נפרדים. אז צריך לברר מה הציווי הנפרד שיש בפסוק ב', ובמה הוא שונה מג', אולי מה מיוחד בו. בפירוט הקורבן, חומר הקורבן נקרא לזה ככה, אנחנו מוצאים את הציווי על שני הקורבנות, פסוקים ג' וד', אבל אז כאילו פסוקים ה' ו' ז' מסודרים מנחה, עולה תמיד, נסך. אבל כאילו סוגרים בתמיד של בין הארבעים, למה היה צריך להצטרף פה, למה אי אפשר היה להבגיל, אמרו את זה כבר, פסוק ד', כיף זה אחד עשה בבוקר, אז זה עשה מן הארבעים. ועכשיו מנחה ונסך ונסגר עניין. למה צריך לחזור על פסוק ח'? הבעייתיות של המבנה הזה מתחדדת לאור שמות חפתת. ובואו נשווה אותו. שימו לב, הנושא שם, אפשר להגיד בצורה חריפה, זה לא קורבן התמיד, זה המזבח. דיברנו על זה קצת שלמדנו את פרשת תצווה. לחפתת למד וב, כתוב, ופר חטא תעשה ליום הכיפורים, חיטאת על המזבח, בכפרך למשכת על הקודשו, שבעת ימים תכפר על המזבח, וקידשת אותו, והיה המזבח, קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. וזה אשר תעשה על המזבח. מה עושים על המזבח? קורבן עולה תמיד. הנושא זה המזבח, לא הקורבן. שם הנושא זה הקדשת הכהנים לעבודה על המזבח, והנושא הוא מזבח. אז על הדרך גם הסבירו לנו מה מקריבים על המזבח. מה מקריבים על המזבח? עולה תמיד. בסדר? פה הנושא הוא הקורבן. שם הנושא זה המזבח, פה הנושא זה הקורבן. זה ההבדל בין הפרשיות. בסדר? אבל שם שמתואר הקורבן, הוא מתואר כך, וזה אשר תעשה על המזבח, ובשים בני שנה שניים ליום תמיד. ממש כמעט זהה לפסוק אצלנו, רק בלי המילה עולה. את הכבש אחת תעשה בבוקר, את הכבש שניים לארבעים, ממש מקביל אלינו. עכשיו שימו לב למבנה, וישרון סולד בלול בשמן קטית רבע עין, ונסח רביעית עין לכבש האחד. הנה, כאן הם באים ביחד. ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כי מנחת הבוקר נתקלת תעשה לה לריח ניחוש של השם, ממש כמו הפסוק החותם אצלנו, אבל פה זה בא מסודר. מנחה נסך, וסיכום, גם לתמיד בין הארבעים תעשה אותו דבר. עולה תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יבד לך שם, לדבר עליך שם. הנה, כאן העולה תמיד, היא לא עולה תמיד העשויה בהר סיני, היא עולה תמיד לדורותיכם, והיא נזרקה לסוף. בסדר? ברור לעין שהפרשיות האלה מקבילות, ברור לעין שמשתמשות באותם רכיבים, אבל הסדר שלהם הוא שונה. בסדר? משמעות ראשונה כנראה נובעת מזה שהנושאים שלהם הם שונים. זה עוסק במזבח וזה עוסק בקורבן. אבל מכאן עולה שכשהתורה בוחרת להתמקד בקורבן, קרי אצלנו, קורבן התמיד, אז היא עושה את זה באופן שונה מהסדר שהיא עשתה את זה בשמות חפתת. אז כנראה שיש לה כוונה בשינוי הסדר הזה. אז בואו נחפש את הכוונה אצלנו, ובהמשך נחזור להשוואה הזאת ונדקור אותה יותר לעומק. מה עלה בידינו בינתיים? עלה בידינו, אחד, אם אני מסכם, ההבחנה שפסוק ב' הוא כאילו פסוק שעומד בפני עצמו. תכף גם נקרא את זה עוד פעם ונראה את זה. ופסוקים ג' עד ח' הם מאוד מקבילים לשמות חפתת. בסדר? מאוד מקבילים, אבל מצד שני, בולט שסדר הפסוקים וסדר הרכיבים הוא שונה. בסדר? גם השינוי במנחה ונסך וההפרדה ביניהם, גם השינוי בביטוי עולה תמיד, שם עולה תמיד לדורותיכם, פה עולה תמיד עשויה בהר סיני. אני צריך לחזור למשמעות של הדבר הזה. בסדר? מכל מקום עלה בידינו קודם כל, ומזה נתחיל, שפסוק ב' הוא כאילו פסוק שעומד בפני עצמו, הוא לא מקביל לשמות חפתת. נקרא אותו בפנים, ותראו שבאמת מה שהוא אומר לא נזכר שם. מדבר שם למשה לאמור, צו את בני ישראל, זה מזכיר לנו צו את בני ישראל במקומות אחרים, לא בשמות חפתת, לא נטפל בזה, ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לאישה, ירח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו, תסתכלו על שמות חפתת, ותראו שלא כתוב שם דבר כזה. אין פסוק מקביל לשמות חפתת. יש פסוק מקביל לכבשים בני שנה שניים ליום עולה תמיד, זה פסוק ג'. פסוק ב' הוא כאילו תוספת מיוחדת לבמדבר. כאילו במדבר, שמות חפתת מקביל לבמדבר מפסוק ג' ומטה. פסוק ב' הוא יחידה מיוחדת, הוא פסוק מיוחד לבמדבר. הוא חידוש מיוחד של במדבר. מה החידוש המיוחד שלו? מה? אחד הצו, כן, שון הצו. על מה הנושא של הפסוק הזה? מה העיקר החידוש שלו? במועדו. זאת אומרת, זה הגדרה של זמן. מה הגדרת הזמן?
קבוע.
זה שהוא צריך להיות קבוע, זה שהוא צריך להיות תמיד. רב שזה לא נסגר בפסוק הזה. גם כאילו בקריאה ראשונה, אם לא היה הפסוק הבא, לא הייתי יודע על איזה קורבן זה מדובר. נכון? תראו את הפתיחה, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי, איזה? קורבן התמיד ששמות חפתת? זה נורא רחוק לשער ש... טוב, אז התורה באה מדברת ואמרת עליהם, זה הישר שאתה תגיעו להשם, כבשים ולשנה שם, זה שמות חפתת. כאילו הניסוח גם של הפסוק הראשון הוא כאילו משונה, הוא כאילו מדבר על זה, קורבן ידוע, אבל הוא לא אומר מה הקורבן, הוא אומר זה רק אחרי זה, רק אחרי זה בהקבלה לשמות חפתת. בואו נתבונן בזה, בפסוק הזה יותר לעומק. מה הוא אומר? הוא אומר קודם כל, צו את בני ישראל ואמרת להם, ת-ת-ת-ת-ת-ת. כלומר, זה ציווי קורבן לבני ישראל. זאת אומרת, זה קורבן... זה קורבן ציבורי. זה קורבן ציבורי. בסדר? צו את בני ישראל. זה היה מחלוקת בין הצדוקים לבין הפרושים. האם יחיד מתנדב קורבן תמיד? האם יחיד מתקרב ומתקרב קורבן תמיד? הצדוקים אמרו כן. בסדר? הפרושים אמרו, אמרו שלא. בסדר? על זה בנויות דרשות שלמות של תלמידי מרן הרב זצ"ל. בסדר, על הכלליות וכן הלאה וכן הלאה. באמת במגילת תענית, והגמרא בתענית מביאה את זה, כתוב שמראש חודש ניסן ועד שמיני בו, איתו קמתמידה. זאת אומרת, היה התנהל הוויכוח על הדבר הזה, ואז הוא קם התמיד. זאת אומרת, התקבלה ההלכה, שתמיד הוא רק בא משני של ציבור. זאת אומרת, הרכיב הראשון שעולה מכאן הוא, שקורבן התמיד מיוחד, בזה שהוא קורבן ציבורי. זה קורבן חריג. קורבן הוא כלי, הוא מכשיר להתקרבות האדם אל השם. קורבן מלשון קרבה. יש מכשיר מיוחד. יש מכשיר מיוחד של קרבה ציבורית. שהציבור מתקרב אל השם. מה? קורבן התמיד. ואמרת להם את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, הידוע, תשמרו להקריב לי במועדו. אמרו יפה, אמרו נכון כאן שהמילה במועדו היא מילת המפתח של הפסוק הזה. כי היא מופיעה בסך הכל שלוש פעמים במקרא. הפעם הנוספת שהיא מופיעה זה בפסח שני. פסח שני, במדבר ת'. במדבר ת' דבר וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. זה הפעם היחידה הנוספת שמופיעה המילה הזאת. אז פעמיים התורה בכלל, ודרך אגב גם במקרא, תכף נראה את הפעם השלישית והיחידת במקרא, פעמיים התורה הביטוי הזה מופיע, פעם אחת על קורבן התמיד, פעם שנייה על קורבן הפסח. הציווי להקריב את הקורבן במועדו. ולמדו מזה חכמים, במועדו אפילו בשבת, במועדו אפילו בתומעה, גם בפסח וגם בקורבן התמיד. בסדר? זאת אומרת, הגדרת הזמן של קורבן התמיד היא כזו שהיא גוברת על כל מניעה, כמו הפסח. הפסח בהיבט הציבורי שלו. כי אצל היחיד, זה לא גורם, יש פסח שני, זה בדיוק הפרשה. זאת אומרת, בפרשה שבה לימדו אותנו שמי שתמה יש לו פסח שני, לימדו אותנו שבציבור קורבן הפסח דוחה את הטומאה. אם רוב הציבור טמאים. דוגמה, כמו שהיה בימי חזקיה. בסדר? אז יוצא שקורבן התמיד וקורבן הפסח הם זהים, הם דומים, במה שההיבט הציבורי שלהם דוחה את הטומאה ודוחה את השבת. זאת אומרת, קביעות הזמן שלהם, תמידיות הזמן שלהם, בגלל להיותם קורבן ששייך לציבוריות הישראלית, דוחה את הטומאה, דוחה את השבת. תכף נפתח את העניין של דוחה את השבת, אבל בהו דוחה את הטומאה. בסדר? אבל מכאן גם רואים דמיון בקורבן התמיד לקורבן הפסח. המילה במועדו היא חולטת את זה. בואו תראו דבר מעניין, בספר הושע. הושע בפרק ב'. שם זה הפעם השלישית והיחידה שבמקרא מופילה המילה במועדו. אולי יצא לי מאיזה שיעור, כי התחייבתי, לא יודע, אני לפעמים עושה טעויות כאלה, אני מתחייב לכל מיני שיעורים, שאחרי זה אני שואל את עצמי, למה הסכמתי לתת שיעור לדבר הזה, ומה אני אעשה עם זה? אז בימי עיון האלה לתנך, הסכמתי לתת שיעור על ארבעה נביאים שנתנבאו באותו פרק, ישעיהו, הושע, מיכה ויואל. יואל? נו, מצחקי, תעזור לי. כן? וישעיהו, הושע, אבל יואל זה מחלוקת. נו, מי יותר עשה? ועמוס, מה יואל? עמוס, עמוס. ברור. מה אני אעשה? מה אני אגיד על זה? לא יודע, לפעמים יש לי כל מיני כאלה פליטות פה, אז אשתי כל הזמן מהירה לי על זה. לא מצליח לתקן את זה. לא, אני משתלט על זה לאט לאט, אבל... ערב לפני כן, באיזה 11 בלילה, אני יושב לשולחן לגנס מטוב. אבל לא נעים, זה כאלה, ימי עיון מכובדים, זה מורים וזה. לא פה שכונה כמו פה. מצד שני, פה זה מצולם.
בשידור ישיר.
ובשידור ישיר. מי יראה איזה בשידור ישיר, נראה לך? אה? אף אחד לא מסתכל על זה.
זה גם הפוך.
אה?
זה גם הפוך, אתה יכול לראות את האנשים בבית.
אה, וואלה. אני עושה להם כזה סקייפ, שאני אוכל לראות מי זה. עתיד איתם ציים לקהל וזה. אז טוב, יאללה, מספיק. הושע בית. הושע בית. ולקחתי דגני בעיתו ותירושי במועדו, באמת הגיע הזמן שיקחו אותי מפה ויפסיק לבזבז את הזמן כאן, והצלתי צמרי ופשתי לחסות את ערוותה. אה? כן. מה הנושא של הפרק? הנושא של הפרק זה הקשר של עם ישראל עם השם. עם ישראל נמשל לאישה והקדוש ברוך הוא לאיש, בסדר? והיה מספר בני ישראל פרק ב' ככל אשר הים אשר לא יימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי, אתם יאמר להם בני אל חי. אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה, ריבו בימכם ריבו, כי היא לא אשתי. הנה. בסדר? הבנים הם בני הזנונים, והאישה זה כנסת ישראל, וכל התיאור כאן, כי זנתה אימם, הובישה אורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבה ינתנה לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. לכן יניסח את דרכך, ציון, בסירים, וגדרתי את גדרה לנתיבתיה לא ימצא, ורדפה את מאהביה, וכן הלאה. ואמרה, אלך ואשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה הדגן, התירוש והיצהר, וכסף הרבתי לה, וזהב עשו לבעל. לכן אשוב, ולקחתי דגני בעיתו, ותירושי במועדו. והצלתי צמרי ופשתי לחסות את ערוותה. זהו, זה היה הפעם השלישית. האחרונה, במקרא שמשתמשים בביטוי הזה, במועדו. כאילו הנביא הושע משתמש בביטוי שמשמש את התורה פעמיים בלבד להגדרת מידיות הזמן הקבוע של קורבנות הציבור המיוחדים, על מנת לתאר את בדיוק את התהליך ההפוך, ולקחתי דגני בעיתו ותירושי במועדו. כאילו פה מדרחש תהליך הפוך, שם הקורבנות, קורבן הפסח וקורבן התמיד, הם מבטאים את הקשר התמידי של השם עם עמו. פה זה התמונה ההפוכה, ולקחתי דגני בעיתו ותירושי במועדו. כאילו המועד הקבוע שהיה לי לתת שפע, לתת ברכה, לתת צמרי ופשתי, שמני ופשתי, תירושי במועדו, ההשפעה הקבועה הזאת היא ניטלת. זה כאילו הושע עושה שימוש הפוך בביטוי שבתורה הוא מבטא את הקשר, את הקשר התמידי של השם עם הציבור דווקא, עם אשתו, עם הציבור. קורבן הפסח הוא הקורבן שמבטא את השיוך שלנו להשם כציבור, בסדר? ולכן תומעה נדחית, הוא קורא גם בשבת. זאת אומרת, הוא על זמני, וזה יסוד תמידי עליון, בסדר? וכנראה שזה גם המשמעות של קורבן התמיד. הנה קיבלנו. פסוק ב' הוא פסוק נפרד, הוא לא מקביל לשמות חפתת, כיוון שהוא מחדד את היסוד המהותי של קורבן התמיד. למה זה לא נאמר בשמות חפתת? כי שמות חפתת זה לא הנושא שלו, הנושא שלו זה המזבח. והשאלה שמה, מה מקריבים על המזבח הזה שאתה מחפר עליו, מקדש אותו, טוב, 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 קורבן, קורבן תמיד. מה זה קורבן תמיד? זה תלמד במדבר. מה זה במדבר? במועדו. בקורבן התמיד יש מימד כמו קורבן הפסח. קורבן הפסח מוקרב אחת בשנה, והוא מבטא את השיוך התמידי שלנו להשם, שאליו נבחרנו בפסח. קורבן התמיד הוא הביטוי היומיומי של השייכות הזאת להשם, של הקשר התמידי להשם. לכן תשימו לב, השם שלו הוא על שם הזמן. לא קוראים לו קורבן השיוך, קורבן הבחירה, קורבן הזה, קוראים לו קורבן התמיד. תמיד מה זה? הגדרה של זמן. כי הזמן הוא מבטא את הקשר, את תמידיות הקשר, את הקשר התמידי. בסדר? בהושע זה נעשה בזה שימוש הפוך. ולקחתי את צמרי, את שידי, את הביטויים הממשיים, המעשיים, של הקשר התמידי הזה. וממילא תבוא ההתפרקות שבעקבותיה תבוא התשובה. השימוש של הושע, האפשרי של הושע בדבר הזה, הוא בגבה בגלל שהביטוי הזה במועדו, קרי גבירה על איסור שבת, על איסור הטומאה. היא קשורה לתמידיות העמוקה שיש בקורבנות הללו, קורבן התמיד וקורבן הפסח, אבל יותר עמוק בקשר שהם מבטאים. שימו לב שזה ממש הצום שיצאנו ממנו, כי בי"ז בתמוז אחד הדברים שקרו, בטל קורבן התמיד. בטל קורבן התמיד בטלה הזיקה התמידית הממשית בין ישראל לבין השם, הממשית הדגשתי, לא הפוטנציאלית הסגולית אלא הממשית, ממילא תוך 21 יום נחרב הבית. אבל השעון כבר מתקתק מי"ז בתמוז. לכן האשכנזים כבר נוהגים מנהגי אבלות מי"ז בתמוז, מי בין המצרים. בסיס הירושלמי. כי תכלס החורבן כבר נמצא, הוא כבר נוכח. כי בטל קורבן התמיד. כי הביטוי הממשי המעשי של הקשר התמידי בין ישראל לאביהם שבשמיים, הוא נחתך. אותו הקשר ואותו הקורבן שמבטא את הקשר הזה עד כדי שהוא דוחה גם שבת, גם טומאה, בסדר? את מסגרות הזמן והקדושה הרגילים, הוא בטל. ברגע שזה בטל, אז הבית למעשה נחרב כבר. הבית שזה הביטוי, האבנים, הבית הפיזי, בטל. אה? על אף שצריך לדון על הביטוי הזה. כי לכאורה אנחנו כל הזמן, בכל הגלות אנחנו במוות קליני. צמות, אגרל, כל... אני צריך לדון על ההגדרה הזאת. אקבל אותה חלקית, כן.
אתה יכול לחזור שוב על הושע, למה, איך
הגדול הוא הפוך? כי בגלל שהתורה משתמשת במועדו, לבטא דווקא את ה... תמידיות הקשר הציבורי עד כדי שהוא גובר, הוא דוחה גם את הטומאה וגם את השבת, בסדר? אז הושע כשהוא רוצה לבטא את הנתק של הציבור מהשם, הוא משתמש באותו ביטוי.
אבל זה לא באותה משמעות, מועדות תמידיות ומבטלים את התמידיות?
לא, בדיוק הדבר הזה, נטילת ולקחתי את תירושי במועדו, ואני איתה, אני אנתק את התמידיות של הקביעות הזאת שמתבטאת במועדו הזה, שבמה התבטא שם, וכסף הרבתי לה, וזהב, ותירושי, וצמרי, ופשתי, וכן הלאה וכן הלאה. יוצא מכאן שפסוק ב' במדבר, עיקר החידוש שלו זה להסביר שהמשמעות של קורבן התמיד זה הקשר התמידי של הציבור עם השם. והקשר התמידי של הציבור עם השם והביטוי שלו בקורבן הוא כל כך יסודי עד כדי שצריך תשמרו להקריב לי במועדו. במועדו אפילו בשבת, במועדו אפילו בתומעה. בסדר? הקורבן היחיד הדומה לו, כמו שאמרתי בקודם, זה פסח. והדברים הם מהירים, כי פסח הוא אמנם הוא קורבן שכל יחיד מביא אותו ואוכל ממנו, אבל הוא קורבן מאוד מיוחד שיש בו רכיבים משותפים של יחיד וציבור, כי הוא מבטא את ההשתייכות של היחיד לציבור השייך להשם. בסדר? באמת חכמים דייקו שגם המילה, גם המילה תשמרו להקריב לי במועדו, שיש בקורבן התמיד את אותו דין של קורבן פסח, שקורבן פסח צריך לבקר אותו 4 ימים קודם השחיטה, ואותו דבר גם קורבן הפסח. הספרי למד את זה מהמילה תשמרו, הוא אומר תשמרו להקריב לי במועדו, נאמרה כאן שמירה, ונאמרה להלן שמירה, להלן בפסח. מה שמירה אמורה להלן בפסח, מבקרו 4 ימים קודם שחיטתו, אף שמירה האמורה כאן, מבקרו 4 ימים קודם שחיטתו. להלן הכוונה בפסח, וכאן זה קורבן התמיד. אז קורבן התמיד מקביל לקורבן הפסח בשלושה רכיבים לפחות. 1. שמירה, 2. במועדו דחיית השבת, דחיית הטומאה, 3. במועדו דחיית השבת. בסדר? הקבלה לפסח היא קשורה דווקא למימד הציבורי של הקורבנות הללו. צוות בני ישראל. והמימד הציבורי, שוב, מתחדד בקורבה שלנו, זה הקשר התמידי של הציבור עם השם, שתחילתו בפסח, בסדר? ורציפותו המתמשכת כל יום, זה בקורבן התמיד. כאילו קורבן התמיד הוא קורבן הפסח היומיומי. הוא הביטוי היומיומי, יום-יום, לשייכות של פסח. לקביעות שמה שנקבע בפסח הוא קשר תמידי בלתי משתנה. לכן כשהוא מתבטל, הבית נחרב. בסדר? זה הארגון של כל החומרים שנמצאים בפסוק א', בפסוק ב'. כן. למה? גם מצה היא לחם. לחם עוני. אבל באמת לחמי פה זה משהו אחר לגמרי. לחמי פה זה בשר. את קורבני זה אדם, לחמי אלו האימורים, ככה כתוב ברוב המדרשים. זה, לחם פה זה בשר בכלל. זה לא לחם בכלל. ככה הבינו רוב המדרשים. ורואים מכאן חלוקה שדיברנו, אנחנו מדברים עליה הרבה פה בשיעורים, והוא שהקורבן הוא מורכב מדם ובשר. וזה שתי עבודות שונות. תשים לב שלדם דווקא קוראים הקורבן. בסדר? ולבשר קוראים הלחם. הלחם הוא נאכל לישי, על ידי האש. זה אכילת המזבח. שדיברנו עליה בכמה שיעורים, לאכילת המזבח. לכן הבשר נקרא לחם, כדי לחדד שהוא זה שנאכל, שיש הלכה אחת של אכילת המזבח, שיש מימד אחד של הקורבן, זה אכילת המזבח, שהמקבילה שלה זה אכילת האדם בכל הרמות שלה. אכילת קודשי קודשים, אחד השיעורים האחרונים דיברנו על זה, אכילת קודשים קלים, אכילת תרומות ומעשרות, אכילת מעשר שני, המון שיעורים דיברנו על זה, כמה רמות אכילה. וצד שני זה זריקת אדם, שגם בה יש מדרגות, כי יש זריקת, יש שפיכת אדם, יש זריקת אדם, יש הזעת אדם, גם עליה דיברנו. אז קורבני לחמי זה דם ובשר. זה שני החלקים של עבודת הקורבן. לכן זה מסתדר, מה גם שזה היה היסטוריה יותר עמוק, אבל באמת גם המצה נקראת לחם, לחם עוני. כן. נכון, נכון, ברור, לפי מה שאמרנו זה ברור, כי התמיד הוא בנוי על פסח, ולא פסח בנוי על התמיד. תמיד אפשר לחדש את הזיקה, את השייכות הציבורית להשם. זה מה שחזקיהו, זה מה שיושיהו עושים. כולם עודים מעבודה זרה, בלאגן עם עניינים, עושים מהפכה של תשובה, מקריבים קורבן פסח. הפוך, קורבן התמיד בנוי על הפסח, ולא הפסח בנוי על התמיד. כי קורבן הפסח, להקריב אותו משמעותו, לחדש את השייכות שלנו להשם. ועכשיו, בוא נתמיד עם זה. קורבן התמיד. פעמיים ביום. ולא הפוך. בסדר? איך? הקריב לי במועדו. מועדו כמו הפסח. כמו קורבן המועדו הזה. הפסח. שימו לב שכאן לא כתוב... בפסוק הזה התורה כתבה אותו, התעסקה בזמן, בלי להגיד מה הזמן של קורבן תמיד, זה שמקריבים אותו ביום, בסדר? כל יום, ובלי להגיד שמקריבים אותו פעמיים ביום. זה מחדד את מה שאמרנו מקודם, שהיא עוסקת בזמן, אבל היא עוסקת בזמן דווקא בזיקה לקורבן הפסח, גם עם המילה שנותנת את הזיקה לקורבן הפסח. כאילו בפסוק ב', עיקר מה שהתורה רוצה לעשות זה דווקא את הזיקה לפסח. דווקא את הזיקה לזמן הגובר על מה שעשוי לדחות אותו, עוד לפני להסביר בכלל מה הזמן הזה. או שהיא בונה על שמות חפתת, שכבר שם נאמר, וגם אם היא לא בונה אלא היא בונה להמשך, בולט כאן, שקודם כל היא אומרת, תקריבו אותו במועדו, בלי לשנות בשום מצב. לא תומעה תדחה את זה, לא שבת תדחה את זה. בסדר? שום דבר לא ידחה את זה. זה קבוע, זה תמידי. לפני שהיא אומרת מה התמידיות של זה, כל יום, פעמיים ביום, היא תובעת את היסוד הזה שזה קורבן ציבורי, וזה קורבן ציבורי שיוקרב תמיד בזמן שלו, תמיד במועדו. בסדר? כי יש לו איזה ערך יסודי שהוא גובר על כל המדרגות האחרות. וכאן אני רוצה לפתוח חלון ולדבר שנייה, האם באמת על דבר שהוא מטריד אותי עוד האמת עוד מהפעם הקודמת שדיברתי על קורבן, מה המשמעות שקורבן הפסח וקורבן התמיד הוא גובר על השבת? מה זה? בגלל שהוא יותר חזק מהשבת? הוא משהו קודם לשבת? זה קשה, כי שבת, מה זה? זה נקבעה עוד לפני בכלל, שבת בראשית, היא נקבעה בבריאת העולם. אז לא, האמת שאני לא, זה לא מבורר לי לגמרי, לא הצלחתי לדקור את זה עד למקום שאני מרגיש טוב איתו. אבל אמרתי, אני אביא לכם את מה שכן הצלחתי למצוא. זה מופיע בכמה מקורות, הגמרא במסכת שבת, בדף קופלמד ג' עמוד ב', היא עוסקת כאילו באיזה שמילה דוחה את השבת. היא עוסקת זה קוף למד ג' עמוד א', יותר נכון, היא עוסקת ממש בפרשייה שלנו, עם ויית הפסוקים שלנו, של התמיד, ועולת שבת בשבתו, ועוסקת בשאלה של עשה דוחת, לא תעשה. ושם הרב ניסים גאון, הוא דן כאילו בכל הנושא הזה של עשה דוחת, לא תעשה. ואז הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב כך, כי לכאורה זה מאוד קשה, שהרי כתוב, הרי יש אסור לשחוט בשבת, נכון? שר רגיל אסור לשחוט בשבת. למה התירו לשחוט את התמיד ולהקריב אותו בשבת? נכון?
קורבן שבת.
איך?
מוספי שבת, גם כן.
זה בדיוק, זה נלמד אצלנו. מוספי שבת והתמיד, הם באים ביחד. וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים. דיברנו על זה בעבר, שני הכבשים של מוספי השבת הם מקבילים לשני הכבשים של התמיד. אבל באמת מהפסוק הזה, המדרש לומד גם לגבי התמיד שהוא דוחה את השבת. אז הוא נשאל על הדבר הזה. הנה הוא אומר, ובזה הפירוש שפירשנו, שתכף נקרא אותו, יסיר מלבך ספק גדול שמסתפקים בו בני אדם ושואלים עליו. והוא שהם אומרים, הרי לאו יותר חמור מעשה. נכון? אנו יודעים שהזרת לאו קשה מציווי עשה. אז איך בא, איך יבוא עשה וידחה את ההזרה של לאו? בסדר? במקום שאתה יכול לקיים עשה ולא תעשה ביחד סבבה, אם לא, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. זה הכלל הנוקות בידינו. שואלים אנשים, אומר רב ניסים גאון, למה? הרי לא תעשה, הוא חמור מעשה. עשה זה כאילו עשייה חיובית שמוטלת עליך. אם עשית, טוב, לא עשית, לא עשית, אבל בלא תעשה, אתה עובר על איסור. בסדר? ודאי לפי מה שכתוב בספרי החסידות, שלא תעשה, זה קליפות ועניינים וקליפות, בכלל. יונקים את החיות שלהם מכל מיני מקומות, שמרחם. אז איך יבוא עשה וידחה את העזרה שלא תעשה שהיא חמורה ממנו? והרי ידוע שחמור דוחה את הקל. והתשובה הוא מה שהקדמנו, שהעזרה שלו כך נאמרה מיוחדת, וכי הציווי של עשה תנאי הוא בה. תכף נסביר את המילים האלה. וכך אמרו חז"ל בספרי פרשת תצא, מחללי אמות יומת וביום השבת שני כבשים בני שנה, שניהם בדיבור אחד נאמרו. אנחנו רגילים ששמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. וכאילו, ואנחנו באים ליישב בזה, שכאילו את הדיברות הראשונות עם הדיברות השניות. פה כתוב שמור, פה כתוב זכור. חז"ל אמרו לנו, הם נאמרו בדיבור אחד. אבל הספרי והגאונים בעקבותם, הם הבינו את זה יותר עמוק. הבינו, זה לא רק בא ליישב איך אפשר להגיד שתי מילים שונות באותו דיבור. טוב, רק הדיבור האלוקי יכול לעשות את זה. הם אומרים, לא. זה בא לומר לך ששמור, קרי לאו, וזכור, קרי עשה, יכולים להיאמר בדיבור אחד. עשה ולא תעשה, שכאילו סותרים אחד את השני, הם נאמרו בדיבור אחד, כלומר הם יחידה אחת. והדוגמה שהספרי נותן ורב ניסים גאון מביא אותה כדי להסביר מה זה עשה ולא תעשה, זה לא שעשה דוחה את לא תעשה במובן שהעשה הוא יותר חזק מהלא תעשה. אם זה בהגדרה של חומרה, אז לא תעשה הוא יותר חמור מעשה. אלא הם נאמרו בדיבור אחד, כלומר כשנאמר לא לחלל שבת, נאמר שלהקריב את הקורבן זה לא לחלל שבת. זה נאמר עם הציווי להקריב קורבן תמיד בשבת, להקריב את מוספי השבת ולהקריב קורבן תמיד בשבת. בלשונו, התשובה היא כמה שהעזרה שלו מחללי אמות יומת, כך נאמרה מיוחדת, כך היא נאמרה בצורה ייחודית, וכי הציווי של עשה להקריב את קורבן התמיד הוא תנאי בה. תנאי בעזרה. התנאי בעזרה לא לחלל שבת, זה שכן מקריבים קורבן תמיד. זה לא משחק רגיל במרכאות של עשה ולא תעשה, מי יותר חמור ולפי זה עליו צריך לעשות. אלא כלול בלב שלא לחלל שבת, שהקרבת קורבן התמיד היא לא חלול שבת. לא רק חלול שבת, היא תנאי לקיומה של השבת. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מחלי אמות יומת וביום השבת שני כבשים בני שנה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. תראו עכשיו איזה עומק נאמר פה. זה לא כאילו תירות, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, בן אדם לא יכול, או שהוא אומר שמור, שאומר זכור. טוב, השם יכול להגיד שתי מילים ביחד. שני ציוויים סותרים לכאורה. הם דיבור אחד. הם דיבור אחד. באתי להראות בזה שכאילו, שאנחנו אומרים שהקורבן התמיד דוחה את השבת, זה לא דוחה במובן הרגיל. בשונה לכאורה מטומאה. ששם כאילו אנחנו מתעלמים מהטומאה, ואומרים, על אף שאתה טמא, תקריב. ציבור וטומאה, הותרה בציבור וכן הלאה וכן הלאה. בשבת יש פה מימד אחר, כי עוד רגע, בשבת זה מימד של זמן. וקורבן התמיד הוא עוד פעם, הוא הקשר התמידי. אז זה לא שהוא גובר על השבת במובן שהוא זמן, זה זמן יותר חשוב. תמידיות הזמן של הקורבן חשובה יותר מן השבת. אלא כלול בהגדרת השבת, שיקריבו את המוספים שלה ואת התמיד שלה. הרב ניסים גאון אומר את זה דרך אגב, גם על ייבום ועל עריות. נאמר, ערוות אשת אביך, אחיך, לא תגלה, ויבמה יבוא עליה. שניהם בדיבור אחד נאמרו מה שאי אפשר לבשר ודם לומר. שנאמר, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמן. בסדר? זה לא רק זוגיות הפרשיות של הרב צבי יהודה. בסדר? זה יש לזה מקור קודם. אפס. בסדר? אומר רב ניסים גאון, זה המשמעות של המדרש. אחד דיבר אלוהים, אלוהים אמר בדיבור אחד, לא לחלל שבת ולשחוט בה קורבן תמיד. זאת אומרת שיש זמן אחר, ובתוך הגדרת הזמן האחר הוא גדר שקורבן התמיד, הקורבן שצריך להיות כל יום, יוקרב גם בשבת. הבן דבר זה הוא שמור אותו, כי הוא ספק גדול אצל הרבה אנשים, והרי גילינו אותו. רב ניסים גאון. בסדר? זה מחדד את הבמועדו הזה של קורבן התמיד. את הגדרת הזמן המיוחדת של קורבן התמיד. ועכשיו בואו נתבונן בחלק שמקביל לשמות חפתת. חוזרת עכשיו התורה ואומרת, ואמרת להם, כאן רואים שוב את, שפה מתחילה פרשייה חדשה כאילו, שיהיה מקבילה לחפתת. הפסוק שקראנו עד עכשיו, הוא החריג של במדבר כפחת. הוא הייחוד שלו, הוא החידוש שלו. מה במועדו? מה הזמן שמנצח את התמידיות, הזמן שמבטא תמידיות הקשר הציבורי, כמו הפסח, שמנצחת את כל המגבלות. מנצחת לא במובן של דוחה כמו טומאה, אלא בשבת מתקללת עם הזמן של השבת. ואמרת להם, זה הישר שתקיבו להשם, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד, בשמות חפתת, זה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, כאן לא כתוב תמידים, שניים ליום, תמיד. כאן רואים שיש עוד הגדרת זמן לקורבן התמיד. תמיד זה כל יום. בסדר? אז זה כל יום שניים. גם בבוקר וגם בערב. אז כאילו יש שלוש הגדרות של זמן בקורבן התמיד. אחד, בבוקר ובערב. שתיים, כל יום. שלוש, במועדו. כל יום אפילו בשבת. בסדר? שלוש הגדרות זמן. אנחנו דיברנו על במועדו, דווקא בהקשר של במועדו כמו פסח. אפילו בשבת. אבל כאן מופיעה הגדרת זמן, שהיא אומרת מה זה תמיד? כל יום. קורבן התמיד צריך להיות נוכח בכל יום מהחיים שלנו. בכל יום מחיי עם ישראל, פעמיים ביום, צריכים להיות מוקרבים, קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בן ארבע. למה דווקא שניים? דיברנו על זה בעבר, כמו המוספים, לא נעסוק בזה כאן. אז שלוש הגדרות של זמן, שהם העיקר בפסוק הזה. כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. את הכבש האחת תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. עכשיו, זה החומר, זה המשך החומר, והעשירית העיפה סולת למנחה, לולה בשמן קטית רביעית תהין. כאן מופיעה הערה שהיא לכאורה תקועה, וראייתך שבשמות חפבד היא נאמרה בסוף, עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם אשר יבא לך שם ולדבר לך שם. פה כאילו לקחו את עולה תמיד, גם שינו אותה, וגם הכניסו אותה בין מנחה לבין נסחים. מה רוצה הפסוק הזה, פסוק ו? למה הוא נתקע פה באמצע? ומה הוא חדש? מה שונה פסוק ו? מה המקביל של פסוק ו? פסוק מבית בכפתת, נכון? זה מאוד בולט שלמתת מקביל לדלת, בסדר? ה' וז' מקבילים למם, יחד עם, עם, עם ח', ה' ז' וח' בדילוגים, ופסוק מ' ב' מקביל לפסוק ו'. סבבה? אבל הסדר שלהם הוא שונה. מה הוסיף פסוק ו' על מה שכתוב במ' ב'? הדבר המרכזי שהוא הוסיף, עולה תמיד העשויה בהר סיני. מה זה עולה עשויה בהר סיני? איזה עולה? איזה עולה? מה ראשי אומר? ימי המילואים, פתר את הבעיה. ראיתם? ראיתם איך ראשי קורא, סוגר פינה מהר? מה עשה? מה זה ימי המילואים? חנוכת המשכן. מתי זה היה דרך אגב? בניסן, נכון? פיקס, עד ראש חודש ניסן, תקרובים לפסח, עוד פעם, מגיעים מכיוון אחר לפסח, בסדר? אבל בלי זה, מה רשי עשה? רשי קרא עולה תמיד העשויה בהר סיני. איפה עשו עולה תמיד בהר סיני? מה הכוונה? בהר סיני, בהר עצמו? ממש על ההר, על ראש ההר? קשה. בהר סיני ליד ההר? ומתי?
משה שלח את נערי בני ישראל.
משה שלח את נערי בני ישראל, להקריב עולות ושלמים, נכון? אבל מה זה קשור לכאן? מה זה קשור לעולת התמיד? אז רש"י פתר את הבעיה. מה זה עולת התמיד הזאת? זה בהר סיני, כלומר ליד הר סיני, אבל זה כבר אחרי מתן תורה, בימי המילואים. זה העולה, זה העולה, הקורבן התמיד שהקריבו, בימי המילואים, פתרה בעיה. בסדר? זה היה ציווי של שמות חפתת. הקדשת הכהנים, היא תתרחש בכניסה למשכן, ואז יקריבו קורבנות תמיד, סגר הפינה. אבל גם רש"י, שימו לב, הוא קלט שזה לא סוגר את הפינה לגמרי, אז מה הוא כותב? דבר אחר, מי מחזיק רש"י, נו? נו, מה? הנה, ראיתם חלה רשי לומד פשט? כאילו, הוא פתח בימי המילואים. הוא אומר, בוא לא נסתבך, לא מסתבך. בוא לא נסתבך. כי אם נגיד שזה עולה תמיד לפני הר סיני, אז אנחנו אומרים דבר מהפכני. אנחנו אומרים שהיסוד של קורבן התמיד, הוא עוד בכלל לפני, לפני מתן תורה. לפני מעמד הר סיני, תכף נחזור לדבר על זה. אז רשי קודם כל, בפירוש הראשונו שלו, עושה שלום בית. כאילו הוא הולך על הפירוש הפשוט יותר. זה אחרי מתן תורה, זה כבר, המשכן כבר עומד. וזה קורבן התמיד, כפי שהוקרב בימי המילואים. יש לו קושי עם זה, כי הקורבן הזה הוא קורבן חריג, כי זה ימי המילואים. בסדר? וגם קשה לו בפשט, עולה תמיד העשויה בהר סיני. זה עולה שעשו אותה בהר סיני. קשה להמיס את זה על עולה ייחודית של ימי המילואים. לכן הוא כותב דבר אחר, ובזה מצביע שהפירוש הראשון שלו לא פתר את כל קשיי הפשט, ואומר ומודה, עולה תמיד העשויה בהר סיני, זה חידוש עצום. זה העולה שנעשתה לפני מתן תורה, שאליה כיוונו כאן ויאמרו, וישלח משה את נערי ישראל, ויעלו עולות ושלמים. ושם כתוב, ומשה לקח את הדם, וישם בהגנות, נכון? וכאילו איזה שם על העם. יש כאלה אומרים איזה על העם ממש, ויש כאלה אומרים איזה על המשבח כדי לחבר את העם. תכף נחזור לזה. אבל אם הולכים כמו הפירוש השני של רש"י, אז זה פצצה. זה אומר שיסודו של קורבן התמיד הוא בעולה שהוא המשך של העולה שהוקרבה לפני מתן תורה. והאמת שזה מחלוקת גדולה בין בית שמאי לבית הלל, בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. שבית שמאי אומרים היו. כסב רבית הלל, מסכת חגיגה, דף ו עמוד א'. כסב רבית הלל, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולה תמיד הווי. ובית שמי סברי, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולת ראייה הווי. לכן זה בא במסכת חגיגה. עולת ראייה, עולה שאתה מביא, שאתה בא לראות את פני השם. מה זה מעמד הר סיני? ראיית שכינה. ויחזו את אלוהי ישראל, ויוכלו וישתו, נכון? אז בית שמי אומרים, העולה שהקריבו שם זה עולת ראייה. זה לא עולה תמיד. בית הלל אומרים, וככה סובר גם רבי עקיבא, עולה תמיד. רבי עקיבא ובית הלל סוברים שהעולה שהוקרבה לפני מתן תורה הייתה עולה תמיד. ככה סובר גם יוסי הגלילי. ובאמת רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא אומר, קרבה ושוב לא פסקה, וככה גם אומר הספרי זוטה. אז זה עוד יותר חד. זה אומר שבאחווה קורבן התמיד הוא הופיע בעם ישראל, עם ישראל הקריב עולה תמיד, כלומר עולה שמבטאת את הקשר התמידי שלו להשם, לפני שניתנה תורה. או בלשון אחרת, הקרבת עולת התמיד הייתה הבסיס למתן תורה.
שיטת רש"י.
אה? הפוך, רש"י בפירוש הראשון שלו אמר ימי המילואים.
לפני מתן תורה.
זה היה רש"י בהסבר השני שלו. בהסבר הראשון שלו, רש"י ברח מזה. הוא אמר זה ימי המילואים, היה צבח אותי. במחלוקת עם בית שמאי ובית הלל, עם רבי עקיבא ורבי אליעזר, עם מחלוקות מדרשים, היה צבח אותי. אבל באמת מצאנו הרבה ממדרשי ההלכה שאומרים שלומדים את קורבן התמיד מעולת התמיד שקדמה למתן תורה, א' לחיוב נסחים, ב' לחיוב כלי, מה שרשי ציטט, בסדר? ג' על גבי המזבח, להזעת אדם, מזריקת אדם על גבי המזבח. אבל היסוד המרכזי שלמדנו מכאן הוא שלשיטת בית הלל, שיטת רבי עקיבא, לשיטת מדרשי ההלכה שלומדים מעולת תמיד שנעשתה שלפני מתן תורה, לעולת התמיד של עכשיו, לעניין נסחים, לעניין כלים, לעניין על גבי המזבח, למדנו מכולם שיסודו של קורבן התמיד הוא לפני מתן תורה. ואפשר להסביר את זה בשני אופנים שהם למעשה משלימים אחד השני. אחד, הקשר התמידי של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, הוא נטבע ביציאת מצרים. אשר בחר בנו מכל העמים קורבן פסח. מתוך קורבן הפסח שהקריבו ישראל במצרים, השתייכו להשם ונגאלו, הם מקריבים את עולת התמיד עוד לפני שניתנה תורה. זה המשך של ציאת מצרים. זה המשך של קורבן הפסח. זה מאיר את מה שלמדנו עד עכשיו, שבמועדו כתוב רק בקורבן הפסח ובקורבן התמיד. הביטוי של זה הוא עוד לפני מתן תורה בכלל. כשמשה שולח אותם להקריב עולת תמיד, הוא אומר להם תקריבו קורבן שהוא המשך של קורבן הפסח. הוא הקשר התמידי שלנו עם השם, אשר בחר בנו מכל העמים ביציאת מצרים. ועל גבי זה נתן לנו את תורתו. עכשיו זה ההסבר השני שהוא משלים. קורבן התמיד, עולת התמיד שלפני מתן תורה, היא הכנה... הכנה להתגלות התוכן של הקשר התמידי עם השם. התורה שניתנת בסיני היא התוכן של הקשר התמידי הזה עם השם, של הציבור, של עולת התמיד. בית שמאי אומרים, לא, זה עולת ראייה. המהות של מעמד הר סיני זה לחזות, לראות את השם, לפגוש את השם. בסדר? ולא נראה את האש הגדולה, ישראל אומרים. אז ישראל הביאו קורבן, כן, קורבן שמראים את השם, מעולת ראייה. בית הלל אומרים, לא, זה הרבה יותר מזה. זה קורבן התמיד. זה קורבן ציבור. זה קורבן שהציבור מגלה את הקשר התמידי שלו עם השם. איפה היסוד שלו? בפסח. ולכן ההשלמה שלו היא עוד לפני מתן תורה. מתן תורה זה הקומה הבאה. זה מה התוכן של הקשר התמידי הזה עם השם. תוכן תורה. בסדר? זה עולה תמיד העשויה בהר סיני.
היא לא התחילה עכשיו, זה לא הונפץ פה מהשמיים עם איזה קשר לפסח. העשויה בהר סיני לפני מתן תורה, כדי לקבע את הקשר התמידי שלנו עם השם, שהתגלה בקורבן הפסח שהקרבנו בהשתייכותנו להשם, ועכשיו יש לנו כלי למלא את התוכן. תורה, סיני. נכון, נכון. כשאתה ברו הלוחות, אותו יום, כן.
הרמב"ן אבל חולק שם על מה שזה היה לאחר מתן תורה. איך זה הסתדר
בפיקר? לא, זה מחלוקת גדולה.
אז איך זה הסתדר בפיקר?
אז זה מה ששאלת על רש"י מקודם. אז זה מחלוקת גדולה במפרשים. אבן עזרא שם משתתף בזה, זה מחלוקת גדולה בנפשים. מה? הם יאמרו. לא, להפך, זה יכול להיות להם קל. לאם תגיד שזה, כל מה שאני הסברתי אלא זה על הצעד שזה היה לפני מתן תורה. זה כמו בלשונו של רש"י. אם נאמר שאחר מתן תורה, זה לא בעיה, אז להפך. אחרי שניתנה תורה. נכון? כוח התורה, קל. אני הסברתי זה גם על הצעד של כשתת רש"י ורבי אברהם בן עזרא, שזה לפני מתן תורה. בסדר? גם על הצעד שלהם, אז זה מוסבר היטב. אם זה אחרי מתן תורה, העולות ושלמים עליו כל ההקרבה הזאת, אז קל לנו. בסדר? עכשיו שיתברר מהו התוכן של השייכות להשם, שקשורים להשם בקשר, בקשר של תורה שיצא לפה על יציאת מצרים. הולכים בקריבים, קורבן תמיד. עוד לפני שנצטוו, כל החידוש של שיטתם זה יהיה, שעוד לפני שנצטוונו כציבור להקריב את קורבן תמיד, כבר היה קורבן תמיד. בין לשיטה של לפני מתן תורה, בין לשיטה שאחר מתן תורה, הוקרב קורבן תמיד לפני שנצטוונו על קורבן התמיד הקבוע של המשכן. בסדר? הקשר התמידי הזה הוא קיים. לשיטת רש"י שזה היה לפני מתן תורה, זה חידוש עוד יותר גדול. זה המשך של קורבן הפסח ושציאת מצרים, מוסבר מאוד הקשר לפסח. לשיטת הרמב"ן שזה אחרי מתן תורה, אז זה הקיומו של קורבן התמיד עוד לפני הציווי שלו במשכן ובעבודה התמידית. כשמות, זה מוסבר מאוד, כשמות עוסק במזבח. עוסק במשכן ובמזבח. ובמשכן ובמזבח, אני אגיד את זה בצורה חריפה, זה לא, זה הסדר הקבוע, מה מקריבים על המזבח. ולכן גם שם, עולה תמיד לדורותיכם, תמיד תקריבו אותה, פתח אוהל מועד אשר יוועד לך שם. שם הנושא הוא, המשכן הוא מקום השראת השכינה, במקום השראת השכינה, מקריבים קורבן תמידי. זאת אומרת, מקריבים קורבן שמבטא את הקרבה התמידית להשראת השכינה הזאת. בסדר? כי הנושא שם זה המזבח, הנושא שם זה המשכן. כאן הנושא זה הקורבן, מהות הקורבן. מהות הקורבן זה במועדו. הזיקה לפסח, הציבוריות, העל-זמניות, הדחייה של השבת במובן שהוא נאמר איתה ביחד. בסדר? במועדו הזה דווקא. הקשר לסיני דווקא. שהוא לא הנושא שם בשמות, כי בשמות הנושא זה המזבח. מה מקריבים על המזבח? מה מקריבים? קורבן תמיד. למה קורבן תמיד? כי זה השראת השכינה התמידית בישראל. כאן הנושא הוא מה מהות הקשר התמידי הזה? מה מהות הקורבן? מהותו, הציבוריות שלו. הקשר שלו לפסח. בסדר? תמידיות הזמן שלו עד שהוא נאמר יחד עם האיסור לחלל שבת, עם האחרות של השבת. וכאן נאמר לנו, הוא חלק, הוא התמידיות הקשר שנוצקה ביציאת מצרים, והיא המפתח לתורת סיני. בסדר? באמת, יש טור נפלא. שהוא מביא מדרש שמופיע בכמה הגמרות, הטור בהלכות תפילה, בדף קופחף, בברכת רצה, שהוא עוסק בברכת רצה. הוא מתמודד עם השאלה, עם מה שאומרים, ואישי ישראל ותפילתם, מהרה באהבת קבל ורצון. הקשר אלינו זה את קורבני לחמי לאישי. אז הוא מנסה להסביר מה זה ואישי ישראל. אישי ישראל ותפילתם. אף על פי שאין אתה עבודה, אומר הטור, מתפללים על התפילה שהיא במקום הקורבן, שתתקבל ברצון לפני השם יתברך. כלומר, הוא כאילו מנסה להתמודד השאלה, בית יוסף מסביר, הוקשה לו, איך אומרים עכשיו אישי ישראל ותפילתם, דהיינו הקורבנות תקבל ברצון, הרי עכשיו אין לנו קורבן. נכון? מה אתה מתפלל אישי ישראל? לכך כתב שאף על פי שאין אתה עבודה, מתפללים על התפילה שהיא במקום הקורבן. ולפי זה, ככה פירושו, ואישי ישראל ותפילתם שהיא במקום האישים, אותה תקבל ברצון. בסדר, ההסבר הראשון? הקושי שלו זה, מה זה אישי ישראל? למה מתפללים על אישי, שהשם יקבל את אישי ישראל? הרי אין לנו אישים. בתל הקורבן, קורבן התמיד. התשובה שלו זה אישי ישראל ותפילתם. וישי ישראל ותפילתם שהיא כמו קורבן, אותם תקבל ברצון, ותהיה לרצון דוד עבדי עשרה למה. בסדר? ואתה ברחם עיר הרבים. אבל הוא אומר עוד הסבר. ובמדרש יש, התור, מיכאל שר הגדול, מקריב נשמתם של צדיקים, על המזבח של מעלה. ועל זה תקנו לומר, ואישי ישראל. וכך כתבו התוספות, אומר הבית יוסף, וסוף מסכת מנחות, דף קוף יוד עמוד, עמוד א', דיבור המתחיל הוא מיכאל. ולפי זה, אחי פירושו, ואישי ישראל, לא אישי מלשון אש, אלא מלשון איש. אנשי ישראל, הנקרבים על ידי מיכאל. או יהיה מלשון אישי ריח ניחוח אצלנו, כלומר, קורבנות ישראל דהיינו נפשותיהם, שהם עצמן נקרבות על ידי מיכאל, גם תפילתם של ישראל הכל תקבל ברצון. המדרש שמצטט כאן, שאני הבאתי אותו מהטור, אבל הוא מובא בעוד הרבה מקורות אחרים, הוא אומר את זה על הפסוק שלנו, עולה תמיד העשויה בהר סיני. מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה בסיני דמות מזבח בנוי בשמיים, ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליהם נפשותם של צדיקים. זה המדרש שהטור מביא, בסדר, מביא כאן כדי להסביר את אישי ישראל, ומסביר אישי כאנשים ולא כאש, או כאש של הנשמה, הוא נלמד מעולה תמיד העשויה בהר סיני. כלומר, המודל הזה, שיש קשר תמידי בין השם לבין עם ישראל כציבור, והוא על ידי הקרבת אישים תמידית. הפשט שלו זה הקרבת קורבנות לאש, קורבנות על האש. בסדר? העומק שלו, אומר הטור, בשם המדרש, הוא נלמד מעולה תמיד העשויה בהר סיני. שכשניתנה תורה בסיני, אז הוא צו מודל, שבאמת הקרבת קורבנות זה בכלל לא עניין פיזי. אלא קומה ראשונה זה הקרבת הנפש בכלל. הפעולה של הקורבן הפיזי זה רק ביטוי גשמי, לבאמת שעיקר העניין הוא הקרבת הנפש. הקרבת הנפש. וזה הפשט שמיכאל עומד על גבי המזבח, השמימי, ומקרים נפשותיהם של צדיקים. אנחנו תמיד מפרשים את זה, לוקח את כל קורבנות, כל שנהרגו על קידוש השם, כל זה. הפשט שעולה מכאן הוא אחר, כתוב במפורש בתוך דברי בית יוסף. דהיינו נפשותיהם שהם עצמן נקרבות, אישי ריח ניחוח, שמיכאל מקריב את הנפשות, זה לא הוא מקריב רק את אלה שמוסרים את נפשם. וכשהאדם מקריב קורבן, כשהאדם מתפלל, הוא מקריב את הנפש שלו על המזבח האלוקי. זה להתפלל. זה להביא קורבן, זה לא להביא עגל. העגל הגוף, הוא לא להביא, הוא בא ללמד לך להביא עם הנפש שלך, עם הגוף שלך להביא את הנפש שלך. וזה הכוונה להביא את אישי ישראל. להביא את האישיות, להביא את הבן אדם לא במובן הפיזי, במובן האישיותי, במובן האישי. זה הבסיס של המזבח. כל עבודת הקשר התמידי עם השם זה העבודה של הקשר הרוחני, הנפשי, הישראלי, לכן זה מיכאל. עם השם יתברך על המזבח. זה ואישי ישראל ותפילתם יעבר ותקבל ברצון. ואישי ישראל האנשים ותפילתם וההיקשרות הנפשית שלהם ותפילתים יעבר ותקבל ברצון. זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, זה עולה תמיד העשויה בהר סיני, זה לא העולה שמתחת להר סיני, לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה. זה הקדוש ברוך הוא הראה למשה את המודל היסודי של הקשר התמידי של עם ישראל ואישיו האנשים איתו. מהו? מיכאל השר הגדול עומד ומקריב את נפשותיהם של ישראל. כאילו תכונת ישראל, מיכאל השר הגדול, היא להתקרב, להקריב את עצמם להשם כל הזמן. זה העולה תמיד העשויה בהר סיני. אומר המדרש, אומר הטור בשם המדרש הזה, כן.
זה האישים, זה אישי, אבל דיברנו על קשר כציבור,
זה אישי ישראל. לכן המדרש אומר, דמות מזבח בנוי בשמיים, וזה לא עניין פרטי, מיכאל השר הגדול, שהוא שרם של ישראל, עליו שאין להם שר אומה במובן הרגיל, אלא הוא הגילוי של ההנשמה שלהם, עומד ומקריב עליו נפשותם של צדיקים. זאת אומרת, המזבח הזה בשמיים, זה הביטוי, ההשתקפות הרוחנית, של הקשר, של הקרבה התמידית, שבין עם ישראל, סוגריים מיכאל, לבין השם. במה היא מתבטאת ברמה העליונה ביותר? בנפשות של צדיקים. לכן נפשותיהם שמקריב אליהם נפשותיהם צדיקים. במה היא מתבטאת ברמות מתחת לזה? כלל אישי ישראל שהם מתפללים להשם, שמביאים קורבן להשם. קורבן תמיד זה כאילו לא להביא להשם פעמיים ביום, להביא לו אוכל. אלא זה העובדה שיש כל הזמן עבודה מתמדת, בסדר? של התקרבות אישי ישראל, במובן הכללי, במובן הציבורי שלהם, להשם יתברך. זה קורבן התמיד. זה גם אישי במובן של אש, זה גם אישי במובן של האישים, האנשים. וזה גם אישי במובן של האש של האישים, הנשמה שלהם. שהיא בקרבה מתמדת להשם. את זה הראו למשה בהר סיני. מה שמראים למשה בהר סיני זה הבסיס כאילו לכל העבודה המעשית שנעשה אחרי זה. מכוח מה שמשה ראה בהר סיני, שתיתכן קרבה של אש, של אישים, של אש, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, וזה קרבה ציבורית, יציאת מצרים, של קורבן הפסח, של מתן תורה, מתוך זה יש קורבן תמיד כל הזמן. כל הזמן מקריבים אישים, קורבן ממש פיזי על האש. כל הזמן מקריבים אישים. את הנפש, כל הזמן מקריבים אישים, כל הזמן יש אישים שחותרים כל הזמן להתקרב להשם.
עוד דבר זה שאמרנו שהעולה תמיד שלפני סוכות זה המשך של
יציאת מצרים.
של קורבן פסח, אבל שם המודגש בפירוש לבית אבות. רש"י מדייק שם לבית אבות להפוך כפסח דורות.
כי קורבן פסח זה, קורבן פסח הוא לא רק קורבן ציבור במובן הכללי. כל יחיד צריך לאכול ממנו, כי זה הקורבן שתובע את השייכות להשם בציבור ובפרטים שלו.
שם
הדגש שהפרטים צריכים לאכול. הפרטים במבנה של סלבית אבות, במבנה של משפחה, אבל הפרטים צריכים לאכול את קורבן הפסח. הם צריכים גם לאכול את המצה. כי שם זה לא רק לקבוע שיש ציבור. זה לקבוע שיש ציבור ויש פרטים ששייכים לציבור, והם משתייכים לזה עד הרמה הפרטית שלהם. כי שם נוצק העם גם לפרטיו. אחרי שיש עם ציבור עם פרטיו, עכשיו אפשר לתת לו תורה. עכשיו אפשר, כשמבוא לנתינת תורה הזאת, זה עולה תמיד העשויה בהר סיני. רש"י בפירוש השני שלו. העומק העולה תמיד העשויה להר סיני, זה המדרש שהטור הזה מביא. שבאמת העולה תמיד העשויה בהר סיני, זה לא רק העולה שנעשתה תחת ההר, כמבוא לקבלת התוכן, אלא באמת זה המודל היסודי שאישי ישראל, מה מיוחד בהם? שהם יכולים להתקרב עם אש נשמתם לאש הגדולה הזאת של סיני. ותקבל ברצון. תהיה רצון תמיד עובדה ישראל עמך. בסדר? זה קורבן התמיד. שישראל.